אנחנו ביום ראשון פרשת בשלח, פרק ג' פסוק י"ז. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. מסביר רש"י ואומר כך: ויהי בשלח פרעה וגומר, ולא נחם. מה הפירוש של המילה נחם? זה כתוב ולא נחם. מה הפירוש? אומר רש"י, ולא נהגם. נחם זה כמו נחה אותם.
הנחה אותם.
הנחה אותם. הניג אותם.
לא התנחם.
לא, לא, לא משון ניחומים, אלא משון הנהגה. כמו, מביא רש"י הוכחה לדבר. יש את הפסוק שאומר, נלמד זה בעזרת השם בהמשך הספר, לך נחה את העם. שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, מה הכוונה שם נחה את העם? אותו דבר, לך תוביל אותם, תנהיג אותם.
יש לי שאלה, למה אומרים שנחה?
על ההוכחה נוספת מביא רש"י, שכתוב בפסוק, בהתהלכך תנחה אותך, פסוק במשלי, שגם פה תנחה מלשון הנחיה והנהגה. אז הקדוש ברוך הוא לא הוביל את עם ישראל לכיוון ארץ ישראל דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. מה פירוש כי קרוב הוא? אז רגע, כי קרוב הוא זה סיבה כן להוביל אותם דרך ארץ יותר קרובה, או סיבה לא להוביל אותם? פה כתוב שזה סיבה למה לא להוביל אותם. מה הכוונה? אומר רש"י כך: כי קרוב הוא, ואז מה הבעיה? ונוח לשוב באותו הדרך למצרים. זה הבעיה. הבעיה מכיוון שיש אפשרות לחזור חזרה למצרים בקלות יותר, אם הם ילכו דרך הקצרה. אז אם ילכו ממצרים לארץ ישראל דרך ארץ פלישתים, אז מכיוון שפלישתים זה קרוב, אז הם יכולים לחזור חזרה. כפי שרש"י בפירוש הבא ייתן את ההסבר למה יש חשש כזה. אבל רש"י מיד אומר, ומדרשי אגדה יש הרבה. יש הרבה מדרשים ש...
הם נכנעים פה
בסוכות,
נכון?
כן, והם יכולים עכשיו, כדי ללכת לארץ ישראל, הם הלכו סיבוב שלם. רש"י מסיים ואומר, ומדרשי אגדה יש הרבה. מה הכוונה מדרשי אגדה יש הרבה? למה רש"י בכלל צריך לספר? על כל פסוק יש מדרשים, זה לא חידוש שיש מדרשים, אלא רש"י פה יש לו בכל אופן קושי. כתוב כי קרוב הוא, ואחר כך כתוב בפסוק עוד הפעם כי אמר אלוקים. כאילו כי אחד זה סיבה, ומה זה הכי השני? זה שתי סיבות שונות, למה פעמיים כי? אז יש מדרשים שאומרים שהכי קרוב הוא זה סיבה אחרת למה לא רצה להוביל אותם דרך פלישתים, לא בגלל שזה קרוב פיזית בשטח והם יכולים לחזור חזרה, אלא כי קרוב זה משהו אחר. מה הכוונה? מכיוון שאברהם אבינו הרי נשבע לאבימלך, למדנו בספר בראשית, מה הוא נשבע לו? נשבע לו שאם תשקור לי ולניני ולנכדי, אברהם אבינו התחייב שעם ישראל לא יפגע לו בו, לא בבנו ולא בדור השלישי אחריו. באותו תקופה, אז זה עדיין, הפרוסוק אומר כי קרוב הוא, השבועה שאברהם נשבע לאבימלך, זה עדיין קרוב, דיינו הנכד עוד קיים, אז אם הם יובילו אותם דרך ארץ פלישתים, אז זה יהיה כאילו הפרה של השבועה שנשבע אברהם לאבימלך מגרה או מפלישתים. ככה המדרשים אומרים שזה הפירוש, לכן רש"י מרמז את זה בזה שהוא אומר מדרשי אגדה יש הרבה. כן. בראותם מלחמה, איזה מלחמה? כגון מלחמת וירד העמלקי והכנעני וגומר. אנחנו נלמד על זה בעזרת השם בספר במדבר, על המלחמה שהייתה, שעם ישראל פחד במלחמה. אז מה הבעיה? אם הלכו דרך ישר היו חוזרים, אם הם היו הולכים לארץ ישראל בדרך קצרה והם היו בדרך נתקלים באיזה מלחמה או קושי, הם היו בורחים חברה למצרים. למה נגיד? כי חברה שאומר ככה: ומה אם כשהקיפן דרך מעוקם? בפועל כשהובילו אותם דרך עקומה, זאת אומרת דרך יותר ארוכה, אמרו ניתנה ראש ונשוב המצרימה. אז עם ישראל היה להם כזו סברה, כמו שאנחנו לומדים בספר במדבר. מה הם אמרו? ניתנה ראש, בוא נעמיד עלינו מלך אחר ונשוב המצרימה. אז אם כשהם הלכו בדרך מסובכת, היה להם מחשבה שהם ראו בעיות בדרך לחזור למצרים, אם יוליכום בפשוטה, אז אם הוא יוביל אותם בדרך יותר פשוטה וקלה, על אחת כמה וכמה, אז ודאי שיהיה להם קושי, אז הם יחזרו מיד חזרה. לכן הקדוש ברוך הוא לא הוביל אותם דרך ארץ קרובה, אלא דווקא כמו שנראה בפסוק הבא, הוביל אותם דרך המדבר ים. פן ינחם, מה הכוונה פן ינחם? המילה פן ינחם כתוב לפני זה, מה שקודם הסביר את המילים בירותה מלחמה, עכשיו הוא חוזר חזרה על המילים שכתוב לפני זה, פן ינחם, מה הכוונה? יחשבו מחשבה על שיצאו ויתנו לב לשוב. מה הכוונה להינחם? להינחם הכוונה להחזיר חזרה את המחשבה, להתחרט על המחשבה הקודמת. זאת אומרת, אם היה להם לפני זה מחשבה והחלטה לצאת ממצרים, הם יכולים חלילה להינחם, פירושו להתחרט ולרצות לחזור חזרה. פסוק יוצא, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אומר רש"י, ויסב, מה פירוש ויסב? הסיבם מן הדרך הפשוטה לדרך העקומה. הסיבם פירושו שהוא העביר אותם תיק, העביר מדרך רגילה פשוטה לדרך עקומה. ים סוף, מה הכוונה דרך המדבר ים סוף? מבחינת הלשון בפסוק שכתוב דרך המדבר עם ה' הידיעה, אז זה מדבר ידוע. אז מה זה ההמשך ים סוף? זה כאילו, זה לא בא לתת תיאור על איזה מדבר הכוונה. אז מה ים סוף אומר כאן? אומר רש"י כאן כאילו כתוב דרך המדבר לים סוף. המילה ים סוף הוא לא מילה שבא ודבוק למילה המדבר, אלא זה כמילה בפני עצמה. ים סוף אומר רש"י כמו לים סוף. וסוף, מה פירוש המילה סוף? הוא לשון אגם שגדלים בו קנים. כמו שבעצם למדנו את זה כבר בתחילת הספר, שהשליחו את משה רבינו שם למים, שם רש"י הסביר את זה. כמו ותסם בסוף, שם על המילה ותסם בסוף, אז רש"י כבר הסביר, ושם הביא רש"י גם את הבסוף הזה, קנה וסוף קמלו. שם רואים שסוף זה המקום באגם שגדלים שם קנים. קמלו זה הכוונה, הם התייבשו ונפלו. וחמושים, מה הפירוש של המילה חמושים? אומר רש"י, אין חמושים אלא מזוינים. הפירוש הפשוט חמושים שהם היו עם כלי נשק, חגורים עם כלי נשק. רש"י עכשיו מביא כאן, יש לו מסוגריים מרש"י ישן, לפי שסיוון במדבר, כיוון שהיו הולכים בדרך העקומה דרך המדבר, הוא גרם להם שעלו חמישים, לכן הם הלכו גם מצוידים עם נשק, שאילו הסיבן דרך יישוב לא היו מחומשים להם כל מה שצריכים, אלא כאדם שעובר ממקום למקום ובדעתו לקנות שם מה שיצטרך. כשאתה נוסע דרך יישוב אתה לא מכין לך מראש את כל המסע, אתה יודע, אתה הולך דרך יישוב, יחסר לך בדרך משהו, אז יש איפה לקנות בדרך. אבל כשהוא פורש למדבר, כשאתה הולך למקום שהוא יודע שאין לו בדרך שום אפשרות לקנות כלום, צריך לזמן לו כל הצורך.
איזה חם?
אז לכן כשאדם נמצא במדבר הוא צריך להכין לו את הכל. אותו דבר אז שעם ישראל יצאו למדבר, אז לכן הם יצאו חמושים. ומקרא לא נכתב כי אם לסבר את האוזן. הפסוק הזה נכתב רק כדי לתת לנו הסבר על העתיד. למה? שלא תטמע במלחמת עמלק ובמלחמת סיחון ואוג ומדיין, מאיכן היו להם כלי זין שיקו ישראל אותם בחרב. נלמד בהמשך התורה שהיה ליהודים נשק, מאיפה? אז אומרים מיד, שיצאו ממצרים, יצאו מצוידים לכל ה-40 שנה במדבר, לכל צורך יש להם נשק מוכן.
ויש מדרש
שאומר ש... הלאה ממשיך רש"י ואומר, ואכן הוא אומר, מביא רש"י הוכחה שחמושים זה מלשון כלי נשק, כתוב בפסוק ביהושע, ממש בתחילת יהושע, בפרק הראשון, ואתם תעברו חמושים, שיהושע מצווה אותם, שם גם חמושים הכוונה מצוידים בכלי נשק. וכן תרגם אונקלוס, איך אונקלוס מתרגם פה אצלנו את המילה וחמושים? מזרזין. מה הכוונה מזרזין? רש"י מחזק ומוכיח את פירוש אונקלוס ואומר ככה, כמו וירק את חניכיו, שהיה במלחמה של אברהם אבינו נגד שם עם ארבע מלאכים וחמישה מלאכים שנלחמו, ואברהם אבינו התערב שם להציל את לוט שלמדנו בספר בראשית. שם כתוב שם אברהם אבינו צייד את העבדים שלו, את אליעזר, עם נשק, וירק את חניכיו. הוא אומר שם האונקלוס מה זה וירק? וזרז. אז רואים שאונקלוס מסביר שוזרז פירושו לצייד עם נשק. אז גם פה כשהוא אומר מזרזין, זה אותו משמעות, לצייד אותם עם כלי נשק. עד פה זה פירוש אחד למילה חמושים. פירוש השני שרש"י מביא, דבר אחר, חמושים מחומשים. מה הכוונה מחומשים? אחד מחמישה יצאו וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי אפילה. כשכל אלה שיצאו ממצרים היה רק אחד מחמישה, זאת אומרת 20% יצאו ועוד 80% מתו, כמו שכבר למדנו בפרשה הקודמת, ששלושה ימים ראשונים של האפילה היה במטרה זו, כדי שלא יגידו המצרים שגם היהודים לוקים, אז הם מתו באותו זמן שהמצרים לא יראו. פסוק יוטט. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי אשבע השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה אתכם. אומר רש"י, אשבע השביע. השביעם שישביעו לבניהם. יוסף השביע את האחים שלו, וביקש מהם להשביע את הדור הבא, כי יוסף לא יכול להשביע את הדור שיצא ממצרים. השבועה לא תחול. השבועה יכולה לחול כשאתה משביע בן אדם שהוא בעצמו זה שעליו השבועה צריכה לחול. אז יוסף, לכן כתוב, השביע השביע, יוסף השביע את מי שהוא יכל, כדי שהם ישביעו את הבנים שלהם, כדי שהשבועה הזו תעבור, שכשיגיע אותו דור, אותם ילדים שצריכים לצאת ממצרים, יהיה להם את השבועה שמוציאו את עצמות יוסף. שואל רש"י, ולמה לא השביע בניו שיסעו לארץ כנען מיד כמו שהשביע יעקב? למה הוא השביע אותם שיצאו ממצרים יוציאו אותו, למה שלא יוציאו אותו מיד? אמר יוסף, אני שליט הייתי במצרים והיה סיפק בידי לעשות, אני יכולתי לקיים את שבועת יעקב, אבל בניי לא יניחו מצרים לעשות. המצרים לא ייתנו להם להוציא, אז מה תועיל, אני אשביע אותם ובסוף הם לא יוכלו לקיים? לקח השביעם לי כשיגאלו ויצאו משם שיסעו. ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. למי הוא דיבר יוסף כשהוא השביע? הוא דיבר לאחים שלו. מה הוא אומר להם? שיצאו את עצמותיי מזה איתכם. מזה איתכם? מהאחים שלו. לאחיו השביע כן. הוא השביע את האחים שלו. למדנו שאף עצמות כל השבטים העלו עמהן, שנאמר איתכם. לא רק את יוסף הוציאו, אלא הוציאו את כולם.
כל בני ישראל.
כל הבנים של יעקב. מה שכתוב כאן, את בני ישראל, השביע השביע את בני ישראל, מי זה בני ישראל כאן? הכוונה כפשוטו, הבנים של ישראל, של יעקב. עכשיו, מה שכאן פלא, איפה לכאורה היה צריך להיות הפסוק הזה, ויקח משה את עצמות יוסף עמו? זה היה צריך להיות כתוב בפרשת בו. שפרשת בו, כבר קראנו על המסע הראשון שבני ישראל נסעו, כן, והיה להם שם קפיצת הדרך, למדנו, שהלכו 120 מיל ביום אחד. אז לכאורה, שם זה היה צריך להיות כתוב הדבר הזה. למה זה כתוב פה בפרשת ושלח, שויקחו עם משה את עצמות יוסף עמו? כדי להבין את זה, לתרץ בכל אופן את השאלה הזו, זה יובן אחרי שנלמד את הפסוק הבא. עם רש"י על הפסוק הבא, אז גם השאלה הזו תרד. הפסוק הבא אומר הפסוק חף. ויסעו מסוכות, ויחנו ביתם בקצה המדבר. אומר על זה רש"י, ויסעו מסוכות ביום השני. שהרי בראשון באו מרעמסס לסוכות. למדנו, איפה זה היה? בפרשת בו פרק י"ב פסוק ל"ז, היה כתוב שם, ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. כך למדנו בפרשה הקודמת. תחנה ראשונה היה מרעמסס לסוכות, ורש"י שם אמר שזה היה ממש בדרך נס, לא בדרך הטבע, איך הם נסעו כמות כזו גדולה במהירות עצומה ביום אחד. כל מה שנאמר מהפסוק ההוא, פרק י"ב פסוק ל"ז, עד פסוק חף פה בפרק י"ג, זה הכל מדובר על היום הראשון. אז אם הכל מדובר על היום הראשון, אז אין בעיה למה כתוב פה ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי אנחנו עדיין נמצאים ביום הראשון. זה לא שאנחנו כבר עברנו יום ורק עכשיו מספרים, זה עדיין ביום הראשון. פסוק חף, עכשיו מתחיל היום השני. מה היה ביום השני? ויסעו מסוכות, כמו שרש"י אומר, מסוכות, וחניה היה ביתם. ואיפה רש"י רואה את ההבדל גם? אז רואים דבר בולט. בפסוק הקודם, במסע הראשון שלהם, לא כתוב ויסעו ויחנו. בדרך כלל כשאתה נוסע מהתחנה לתחנה, זה ויסעו מפה ויחנו פה. שם כתוב ויסעו מרעמסי סוכותה. אין לך ויסעו ויחנו. שם הפסוק עצמו מבליט לך שזה נסיעה על טבעית. פה כבר כתוב ויסעו ויחנו. זאת אומרת, זה נסיעה, זה חנייה, זה משהו טבעי. אז זה רש"י אומר, לכם בולט לנו שזה לא אותו נסיעה הקודמת. זה היה ביום הראשון. ביום הראשון הכל היה בדרך נס. אז אנחנו לומדים על מה שהיה ביום השני. פסוק כ"א: ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה. אז בירא שהיא להנחותם הדרך, כן? אותו לשון שאמרנו קודם, קודם זה היה ולא נחם, פה זה להנחותם, זה אותו משמעות. רש"י מסביר, הוא אומר להנחותם הדרך נקוד פתח, כאן זה בניין איפיל שהוא כמו להנחותם, כאילו היה צריך כתוב להנחותם, כמו מביא רש"י דוגמה, נלמד בעזרת השם לספר דברים, יש שם פסוק להראותכם בדרך אשר תלכו בה, כתוב להראותכם שהוא כמו להראותכם, אף כאן להנחותם על ידי שליח. ומי הוא השליח? עמוד הענן. עמוד הענן הוא השליח שמנחה להם ומראה להם את הדרך. עמוד הענן הלך לפניהם,
כן.
הקדוש ברוך הוא בכבודו מוליכו לפניהם, ומכל מקום את עמוד הענן הכין להנחותם על ידו, שהרי על ידי עמוד הענן הם הולכים. עמוד הענן פשוט מראה להם את הכיוון. רש"י מסכם ואומר, עמוד הענן אינו להורה, עמוד הענן שהולך זה לא להעיר להם את הדרך, כי להעיר להם זה עמוד האש, מה התחנה של עמוד ההורה, עמוד הענן, אלא להורותם הדרך, להראות להם איך, לאיזה כיוון ללכת. שוב חבט, לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. אומר רש"י לא ימיש, ימיש זה לשון איפיל, מי לא ימיש? לא ימיש הקדוש ברוך הוא, כן? הוא לא ימיש את עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה. מה המשמעות של הפסוק הזה? מגיד שעמוד הענן משלים לעמוד האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן, זאת אומרת הייתה חפיפה מושלמת ביניהם, למרות שזה היה ביום, זה היה בלילה, אבל זה היה ממש בחפיפה מושלמת, שעד שלא ישקע זה עולה זה, לפני, עוד לפני שזה מסתיים כבר השני מוכן ומגיע, ואין להם אפילו רגע אחד של...
עזוב את העם
כזו. פסוק א' פרק י"ד: ודבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, ניחכו תחנו על הים. מה קורה פה? הם כבר מתקדמים ועוזבים את מצרים, ופתאום יש להם ציווי וישובו. מה הכוונה וישובו?
לאחוריהם.
וישובו לאחוריהם, תחזרו חזרה לצד מצרים, היו מקרבים כל יום השלישי. אמרנו ככה, ביום הראשון, הרי המסע הראשון שלהם, לסוכות. ביום השני הם כבר הגיעו לאיתם. מה קורה ביום השלישי? ביום השלישי תחזרו חזרה רברס לצד מצרים. מה קרה? כדי להטות את פרעה, שיומה טועים הם בדרך. הרי פרעה כבר השתכנע שיש יד השם, היא מובילה אותה. אז פרעה צריך להבין שאם יד השם מובילה אותה, אז הולכים בדרך ברורה וסלולה. כשאדם הולך בדרך הוא לא יודע בדיוק את הכיוון, הוא הולך, חוזר, הוא מחפש, זה מראה אחד שבעצם מוביל את עצמו ולא יודע לאן. ברגע שפרעה יראה, ישמע בכל אופן שהם חוזרים חזרה, אז הוא יגיד, הם טועים בדרך. אז אם הם טועים, אז אין יד אלוקית שמובילה אותם, אז אם אין יד אלוקית שמובילה אותם, אז ייתן לו מרץ לרדוף אחריהם. כמו שנאמר, כמו שאנחנו נקרא מיד עוד מעט בפסוק ג', ואמר פרעה לבני ישראל וגומר, מה הוא אמר? כמו שנאמר, הוא אמר שהם טועים והם סגורים ולא יודעים לאן ללכת. ואז מה היה הציווי? וישובו, עד איפה לשוב? ויחנו לפני פי אחרות. אומר רש"י, ויחנו לפני פי אחרות. מה זה פי אחרות? ופתאום. פי אחרות זה פתאום, זה אותו מקום, אותו מקום. מה שהיה נקרא קודם פתאום, פתאום הוא נקרא פי אחרות. מה הסיבה? עכשיו נקרא פי אחרות על שם שנעשו שם בני חורין, כי זה המקום, זה הגבול שהצליחו, הרי כתוב שאף עבד לא יכל לברוח ממצרים. ברגע שעברו, ידעו עבד שמגיע לפי פתאום ומצליח לצאת, פירושו של דבר שהוא נהיה חופשי. הם הצליחו לעבור את פתאום, אז המקום קיבל שם חדש, זה לא פתאום אלא פי אחרות. למה קראו לזה לפני זה פתאום? פתאום זה כמו פי סתום, לפני זה היה סתום, לא יכלו לעבור, עכשיו זה נהיה פי אחרות, יצאת לחירות. והם שני סלעים גבוהים זקופים, רש"י עכשיו מסביר למה קוראים לזה פי, מה זה הלשון פה. אז אומר, שני המקומות האלה, שם זה השני סלעים גבוהים, והגיא שביניהם קרוי פי הסלעים. כמו שאתה רואה, שני דברים גבוהים, ובאמצע יש גיא, זה נקרא זה הפה. אז לכן קוראים למקום הזה פי תום, ועכשיו פי אחרות.
זה לא הרוב שישראל
בעבר? לפני בעל צפון, זה עוד סימן איפה הם צריכים לעמוד, ליד האליל הזה שנקרא בעל צפון. מה זה בעל צפון? אומר רש"י, הוא נשאר מכל אלוהי מצרים. אם אתם זוכרים, למדנו כבר שהיה מצב שכל האלילים של מצרים נהיו אפס אפסים.
כן?
מכת בכורות כתוב, הפסוק אומר, נכון, כל אלוהי מצרים, אז כולם נהיה שפטים, רש"י שם אמר, אם זה מעץ, אז זה מרכבת, אם זה ממתכת, אם
זה
מתכת. פה אליל אחד נשאר, לא קרה לו כלום, בעל צפון. למה? כדי להטוטן שיאמרו קשי רסן, כדי להטוט את המצרים, יגידו מה הסיבה שהיהודים פה הם נתקעו, כנראה שהאליל הזה בעל צפון הוא חזק, יש לו כוח והוא לא נותן להם להתקדם. ועליו פרש איוב, זה מה שאיוב אומר, מסגיל הגויים, כדי שאנחנו לוקח את הגויים ומסגיל אותם, זאת אומרת מרומם אותם, מקביע אותם ויאבדם, אחרי שהוא מקביע אותם והם יש להם הצלחה והם מתגאים, אז נותן להם את המכה ומפיל אותם למטה. זה הסיבה שהוא כאן מפתה את פרו ואת העם שלו לרוץ אחרי בני ישראל. פסוק ג', ואמר פרו לבני ישראל, מבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. ורש"י, ואמר פרו, כשישמע שהם שווים לאחוריהם, אז הוא אמר לבני ישראל, מה זה לבני ישראל? על בני ישראל. לא שהוא דיבר ליהודים, הוא דיבר על היהודים. וכן, כמו שנאמר, אנחנו נלמד עוד מעט בעזרת השם, בפסוק י' כתוב, השם ילחם לכם. מה זה ילחם לכם? לא הכוונה שהשם ילחם עליכם, אלא מה זה לכם? עליכם, בשבילכם. או כתוב, אמרי לי אחי הוא. כן, אמר אברהם אבינו לשרה. מה הכוונה אמרי לי אחי הוא? אמרי עליי. לי זה לא לי, אלא עליי, אותו דבר גם פה. ואמר פרעה לבני ישראל, אמר על בני ישראל. נבוכים הם, מה הכוונה לנבוכים? כלואים. איפה אנחנו יודעים שנבוכים פה, הכוונה כלוא? כי ההמשך של הפסוק מיד כתוב, סגר עליהם המדבר. אדם שהוא סגור, אז הוא כלוא. הוא משוקעים, כמו אדם ששקוע. אז בגלל שכתוב בהמשך סגר, אז אנחנו מבינים שפה נבוכים זה כלואים. הוא משוקעים, כמו אדם ששקוע בעומק הבוץ, אז הוא לא יכול לזוז, הוא תפוס. הוא בלז שיריץ. שיריץ זה אדם לחוץ, אדם דחוס. כמו מביא רש"י שלוש פסוקים שרואים שמשתמשים באותו סוג ביטוי של נבוך, שבשלושתם זאת המשמעות שנמצאים במקום סגור, במקום עמוק, כמו בעמק הבכה, מבכי נהרות, בכי נהרות זה העומק של הנהרות, או נבכי ים, נבכי ים זה בעומק הים, אותו דבר גם פה, נבוכים הם משוקעים וסגורים. נבוכים הם, כלואים הם במדבר שאינם יוצאים לצאת ממנו, ולהיכן ילכו, הם לא יודעים מה עושים. פסוק ד', וחיזקתי את לב פרעה, ורדף אחריהם, ויכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני אדוני. ויעשו כן, אומר רש"י, ויכבדה בפרעה, כשהקדוש ברוך הוא מתנקם ברשעים, שמו מתגדל ומתכבד. זה הפירוש, ויכבדה בפרעה, אני אהיה יותר מכובד על ידי שפרעה יקבל את עונשו. וכן הוא אומר, כך אומר הפסוק ביחזקאל הנביא, ונשפטתי איתו וגומר, ואחר כך והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי. זאת אומרת, אחרי שהקדוש ברוך הוא יעשה איתו משפט, אז מה כתוב מיד בפסוק הבא? שהקדוש ברוך הוא נהיה גדול וקדוש הרבה יותר. ואומר, מביא עכשיו פסוק מתהילים, פרק ה-ו, כתוב ככה, שמה שיבר ישפי קשת, ואחר כך נודע ביהודה אלוהים, ואומר, נודע אדוני משפט עשה. מה רואים גם פה? שלמרות שמי שיפתח את הפרק הזה בתהילים, פרק ה-ו, כתוב קודם נודע ביהודה אלוקים, כן? ואחר כך כתוב שמה שיבר רשפי קשת, כן? אז למה רש"י אומר שכתוב שמה שיבר רשפי קשת ואחר כך נודע ביהודה אלוקים? לכאורה רש"י הופך את הסדר שזה באמת כתוב בפסוק. אז הפירוש הוא שהמילה נודע, מכיוון שהוא מנוקד, מתחת לדלת מנוקד קמץ ולא פתח, אם היה מנוקד פתח, אז מה הכוונה היה נודע? נודע בעבר. מכיוון שזה מנוקד בקמץ, מה הכוונה נודע? בהווה. כן? אז הפירוש הוא, עכשיו, שמה שיבר, מה זה שיבר? שיבר זה בעבר. אז אם כך, למרות שסדר הפסוקים הוא הפוך, אבל כאילו כתוב ככה, שמה שיבר ישפי קשת בעבר, בגלל שנודע בהווה. זאת אומרת, הנודע בעצם, למרות שהוא כתוב אחר כך, אבל למה הוא עכשיו נודע? בגלל שלפני, בגלל שלפני זה שבר. זאת אומרת שהשיבר ישפי קשת הוא כאילו בא לפני לפני הנודע ביהודה. בפרו בכל חילו, למה קודם בפרו? הוא התחיל באווירה וממנו התחילה הפורענות. ויעשו כן, הרי עד פה למדנו שזה היה וידבר השם אל משה, דבר אל בני ישראל, זה הכל ציווי מה שהם יעשו. פה התורה מסיימת, ויעשו כן. מה זה ויעשו? הם עשו, מה הם עשו? מה היה בעצם
מה אלוהים מתכנן?
מה הוא ביקש ממשה להגיד לבני ישראל? מה מרכז הדברים? תחזרו רבר. הלכתם יומיים קדימה, תחזרו ביום השלישי אחורה. זה הרי היה הציווי. אז מה זה ויעשו כן? נותן הסבר, כן? להגיד שבחן ששמעו לכל משה, ולא אמרו איך נתקרב אל רודפינו, אנחנו צריכים לברוח, אלא אמרו אין לנו אלא דברי בן אמרם. וכאן מפרשים אומרים מה הכוונה דברי בן אמרם, למה לא כתוב לנו אין לנו אלא דברי משה. אומרים אפילו אם זה לא משה עם גדולתו, אפילו מספיק שהוא הבן של אמרם, שאמרם היה ידוע להם כגדול הדור, מספיק לנו לשמוע מה שהוא אומר, אפילו שאנחנו עדיין לא נתייחס לגדולתו כאישיות בפני עצמו, כאישיות
כלומר.
אוקיי, ויוגד למלך מצרים, כי ברך העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו, מה זאת עשינו? כי שילחנו את ישראל מעובדינו. מראש, ויוגד למלך מצרים, יקטורים שלח עמהם, יקטורים זה שרי מלחמה. הלכו ללוות, כי הרי הוא חשב שהם הולכים לזמן קצר, אז מה אתם חוזרים? וכיוון שהגיעו לשלושת ימים שקבעו לילך ולשוב וראו שאינם חוזרים למצרים, הרי התוכנית היה שהם הולכים לשלושת ימים, עברו שלושה ימים ורואים האיקטורין הללו שהיהודים לא מתכוננים בדיוק לחזור למצרים, באו והגידו לפרו ביום הרביעי ובחמישי ביום הרביעי ובחמישי, זה היה יומיים שהאיקטורין הולכים לפרעה לספר לו שהיהודים לא בדיוק מתכוננים לחזור. ובשישי, מה היה ביום השישי אחרי שפרעה כבר שומע שהיהודים, הוא כבר יודע ביום, בעצם בסוף יום החמישי הוא כבר נודע לו שהיהודים לא חוזרים, אז בשישי רדפו אחריהם. כל יום השישי פרעה רדף אחרי היהודים. וליל שביעי ירדו לים. ביום השישי בלילה, ליל השביעי, זה היה בדיוק הזמן שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל להיכנס לתוך ים סוף, בשחרית אמרו שירה, ובאותו לילה היה קריאת ים סוף, וכמו שאנחנו נלמד בהמשך הפרשה, שהיהודים נכנסו ויצאו, שהמצרים טבעו, למחרת בבוקר, כן, למחרת בבוקר אמרו שירת הים, והוא יום שביעי של פסח, לכך אנו קוראים השירה ביום השביעי, לכן אנחנו אומרים שירת הים, קוראים את זה ביום השביעי של פסח. מסביר רש"י את המילה ויהפך, מה זה ויהפך? נהפך ממה שהיה. שרי אמר להם קומו צאו מתוך עמי, ועכשיו הוא נהפך ורוצה להחזיר אותם חזרה. אותו דבר ונהפך לבב עבדיו, כתוב על יהפך לבב פרעה ועבדיו. מה זה איך נהפך לב עבדיו? שרי לשעבר היו אומרים לו עד מתי יהיה זה לנו למוקש, ועכשיו נהפכו לרדוף אחריהם. מה הסיבה שהם רודפים? בשביל ממונם שישילום, נתנו להם את הכסף, את הזהב, את השמלות, רוצים לחזרה. וכתוב מעובדינו, מה זה מעובדינו? מה זאת עשינו כשילחנו את ישראל מעובדינו? מה זה מעובדינו? מעבוד אותנו. כן? עכשיו לכאורה יש כאן מזמן קורה, אז מה הסיבה שהם רודפים אחרי יהודים? בגלל הכסף או בגלל שהם רוצים אותם חזרה עבדים?
הם לא יודעים למה.
אז המפרשים אומרים ככה, שאחד האפשרים להגיד שהעבדים, כן, הם אמרו אנחנו רוצים את הכסף, פרעה אומר כי שלחנו את ישראל מעובדינו, זה שני דברים שונים, הם רוצים את הכסף והוא רוצה את העבדים חזרה. סוק ו' ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, אומר רש"י ויאסור את רכבו הוא בעצמו, ואת המול לקח עמו, איך לוקחים? אנשים לא לוקחים, זה לא חבילות. אז מה זה לקח את העם? משחם בדברים. היא שכנע אותם. והדיוק הוא את המול לקח עמו. מה זה עמו? אמר להם, אתם כמוני באותו מפלס, שווה ערך. ועד רש"י מפרש למצרים. לקינו ונטלו ממוננו ושילחנו. היהודים גם קיבלנו מכות, גם לקחו לנו את הכסף, וגם
ברחו,
כן? בואו עמי, ואני לא אתנהג עמכם כשאר מלכים. דרך שאר מלכים, עבדיו קודמים לו במלחמה. ואני אקדים לפניכם, שנאמר ופרעה יקריב, יקריב עצמו ומייר לפני חילותיו. זה שכנוע אחד, שאני לא אהיה כמו אחרים, אני אלך ראשון. שכנוע שני, דרך שאר מלכים ליטול ביזה בראש, כמו שיבחר. אני אשווה עמכם בחלק, שנאמר החלק שלל. אני אקח אתכם מה שנתפוס מהיהודים, תעשה חלוקה שווה. פסוק זין, ויקח 600 רכב בחור, כל רכב מצרים, ושלישים על כולו. אומר רש"י, בחור מה הכוונה? נבחרים. בחור זה לא כמו שאומרים, בחור, תואר על בן אדם שהוא בחור. אלא פה בחור זה לשון פועל. נבחרים. בחור לשון יחיד. הוא לקח 600 רכב, היה צריך להיות כתוב לשון רבים, 600 רכב נבחרים, למה כתוב בחור? אומר רש"י, כל רכב אחר, רכב שבמניין זה היה בחור, אחד אחד היה בחרו אותו שהוא יהיה הכי טוב. וכל רכב מצרים, אומר רש"י, ועמהם כל שאר הרכב. מה רש"י מדגיש כאן? כי אם קוראים את הפסוק אפשר להבין כאילו שהשש מאות רכב בחור זה לא ממצרים, הוא הביא 600 רכב מאיזה מדינה אחרת, לא יודע מאיפה, וחוץ מזה וכל רכב מצרים. אומר רש"י, לא, גם השש מאות רכב בחור זה גם ממצרים. לכן אומר רש"י, וכל רכב מצרים ועמהם כל שאר הרכב. השש מאות זה גם ממצרים, רק למה התורה מפרידה את הרכב מצרים מהשש מאות? זה ברור, כי השש מאות זה בחור, היינו מובחרים, והרכב מצרים זה כל שאר הרגילים. שואל רש"י שאלה, ומהיכן היו הבהמות הללו? אם תאמר משל מצרים, הרי נאמר וימת כל מקנה מצרים. אז לא היה לכאורה למצרים יותר בהמות. ואם תאמר משל ישראל, ולא נאמר וגם מקננו ילך עמנו. משל מי היו? אז מאיפה היה לפרעה עכשיו עוד בהמות וסוסים לרדוף אחרי היהודים? אומר רש"י, זה מהירא דבר השם. הירא דבר השם שכתוב שם במכת דבר, אז הירא דבר השם הכניס את המקנהו לבתים, ככה למדנו, כן? אז אותו ירא דבר השם שהוא ירא שמיים, אבל כשמגיע לרדוף אחרי יהודים, אז השנאה שלהם היא אותו שנאה כמו כולם. מכאן היה רבי שמעון אומר, כאשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. מה הכוונה? במצרים של אז כל המצרים צריך להרוג אותם. למה? כי שנאת כולם שווה. מה מתכוון עכשיו רבי שמעון? עכשיו מה? בכל הדורות ככה צריך להרוג את כל המצרים, גם את הקשר שבמצרים? מה הכוונה? לכן הוא אומר, ממשיך להעביר את דבריו בהמשך המשל. טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. אם אתה יודע שהוא נחש, זאת אומרת שהארץ שלו הוא ארס, אז גם אם הוא כרגע עושה לך כל מיני הצגות שהוא בסדר, רצוץ את מוחו כי הוא נחש. זאת אומרת, אם אתה יודע שהוא לא נחש, אז אין לך סיבה להרוג אותו. אבל אם אתה יודע כעונה, אתה יודע שהוא נחש, אז רצוץ את מוחו. ושלישים על כולו, מה הכוונה ושלישים על כולו? שרי צבאות כתרגומו, כמו שאונקלוס אומר, איך אונקלוס מתרגם? הוא אומר, וגיברים ממנן על כל אהון, ככה הוא מתרגם. מה הכוונה? שרי צבאות זה הגיבורים, היו ממונים על כל הצבא. פסוק ח', הפסוק האחרון לשיעור היומי, ויחזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. אומר רש"י, ויחזק השם את לב פרעה, שהיה תולה. זאת אחרי שפרעה כבר הגיע לשלב הזה, הכל הוא עדיין, היו לו ספקות אם לרדוף, אם לאו. הוא בכל אופן אומר, מי יודע אם אני אצליח, עברו 10 מכות, יש לו איזה היסוס. וחיזק את ליבו לרדוף. הקדוש ברוך הוא נתן לו אומץ, תמשיך, תרדוף, יש צורך שתמשיך, שלא תעשס כרגע. ביד רמה, בגבורה גבוהה ומפורסמת. עם ישראל יצא ביד גבוהה, בצורה מורמה ומפורסמת.